רדיו סול סימו אייל, הרדיו של ישראל. רדיו סול סימו אייל, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבויב לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט,
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
ערב טוב, ערב טוב מאזינות ומאזינים, אתם אלו שוכן ואתם אלה שיהיו גם בשידור של אחר כך, שתוכלו לפגוש אותו גם באינטרנט, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, ובכל מקום אחר שרק תרשמו כל המקומות, רדיו סול, תוכלי לפגוש אותי. תוכלו לפגוש אותי, לוקח אתכם אל כל המקומות שבהם הייתי, עם עולמות חדשים, כאלה שראיתי וגיליתי ואהבתי, וניסיתי להביא אותם לפה, על חלקם אני יכול לדבר, חלקם אולי כדאי שלא, ובכל מקרה אני אוהב לדבר עליהם, אני אוהב לדבר איתם כאן. אז תודה שבאתם, תודה שבאתם לתוכנית, אני מבטיח שיהיה כיף. היום יום שני, כף בטבת, תשפ"ה, ה-20 בינואר 2025. 472 יום למלחמה, ואתמול אבן דרך חשובה נקבעה ברצף הארוך, או אולי הארוך מדי, של המלחמה הזאת, שאת הסוף לא כל כך רואים לה, והתחלנו בשלב חדש, מרגש, משמעותי, קשה וכואב בפני עצמו, וכל ליבי עם... עם כל מי שרק אפשר בעניין הזה. גיליתי שגם היום, ב-20 בינואר, התחיל ייבוש החולה. התחלנו לייבש את החולה, עשינו כל מיני דברים. הפלמ"ח פוצץ את סטלה מאריס, את הרדאר הבריטי. אבל לא על זה רציתי לדבר, כי רציתי לדבר על דברים אחרים. רציתי לדבר על השם של התוכנית שנתתי להיום זה חוב, חוב זה רק סוף. חוב זה הסוף. ולטובת העניין ביקשתי שתצרף אליי לכאן עורכת הדין שרון כהן. שרון, מה שלומך?
בסדר.
איזה יופי, איזה כיף לראות אותך פה, איזה כיף שבאת, ממש טוב, ממש כיף. מי שלא יודע, אולי יש כמה כאלה שלא יודעים על שרון כהן, שרון היא עורכת דין, היא היום עורכת דין, היא כזאת שהרגליים שלה על הקרקע, והראש שלה מסתובב בהרבה מקומות כאלה שנים מעניינים ומיוחדים. מעבר לעולם של עריכת דין, היא התעסקה או הסתובבה במשרדים הגדולים בארץ, ובעצם נתנה שירות מקצועי או ייעוץ משפטי לגופים הפיננסיים הגדולים. אתם יודעים, אלה שיודעים להכניס את היד לתוך הכיס וגם לסובב שם ולחפש טוב טוב גם בפינות, איפה ששם נמצאים משקלים ובודדים. והיא עשתה את זה לא מעט שנים, עד שקיבלה איזושהי הערה או משהו, או איזושהי תובנה אחרת, ובעצם חצתה את הקווים, שמה עליה נוצה כזאת של וקובע של רובין הוד, והתחילה לייצג אנשים כמוכם, כמוני, אל מול אותם גופים פיננסיים גדולים, עם אותה תובנה שלה שאפשר פה לעשות דברים. וחוץ מזה היא גם סיפרה לי שרון שהיא עושה פילאטיס, ויש לה סוסים, והיא מדריכה של יוגה, והיא למדה אדריכלות, היא גם יודעת לבנות מבנים ולא רק לתחזק אותם. תגידי, שרון, אמרתי מספיק?
כן, כן, נראה לי...
כן, אני יכול להמשיך, כי הרשימה פה ארוכה. הרשימה פה ארוכה.
כן, כן, כן.
אז יופי, אז תודה שבאת. רובין הוד קראתי לך, וונדר וומן, וככל שדיברנו יותר, ועשינו כמה פעמים נפגשנו לקראת התוכנית הזאת, כל פעם אמרתי, בוא נרגע, עכשיו, מאיפה היא מביאה לי את זה? זה שווה תוכנית אחרת. זה אולי נעשה סדרה, שרון. נכי צידי.
כן, כן.
שרון, אני רוצה להתחיל איתך. כאילו, להתחיל, כאילו, לשאול אותך, מה בעצם הוביל אותך להתעסק בעניינים האלה של כספים ושל חובות ולעשות את המעבר הדרמטי הזה? מפה לשם, אשכרה לחזות את הקווים.
כן, אני מודה שההתעסקות עם בתחום הזה, אני פחות מאמינה במקריות, אבל גם ההתגלגלות לתחום ומהתחום, זה היקום מביא אותי ככה לכל המקומות האלה. הגעתי להתמחות במשרד שהתעסק בתחום, למרות שתוכננתי להתמחות במשרד אחר, בתחום שונה לגמרי בדיני ים. והתגלגלתי למשרד שעסק בזה, והגעתי לשם, ובזמנו זה היה תחום כזה של לייצג בנק, שהוא גוף, כמו אז גם היום, גדול וחזק. אבל אז הכל היה הרבה יותר אגרסיבי, הגבייה הייתה אגרסיבית, הוצאה לפועל, זה היה תחום הכי רחוק ממני, לשלוח פקודות מאסר לאנשים, זה... להוציא להם דברים מהבית, זה היה נראה לי הכי מנותק ממני.
יש מצב שאתה גם נתקל בשמות שאתה מכיר, לא?
אתה בדרך כלל, לשמחתי, מזיז את התיקים למישהו אחר, או שאתה מנסה בעצם לייצר, לעזור מתוך הקרבה הזו.
כן.
אבל זה היה קשה, כי בהתחלה כולם נראים נורא מסכנים. ואז אתה מבין שזה לא ממש ככה. זאת אומרת, יש גם מצבים של... שאנשים נוחלים, סליחה עלה. אז אתה עושה מין שיפטינג כזה, מתחיל בנקודה, מגיע לנקודה, ובסוף מתאזן, מגיע ל...
את בעצם אומרת, ולעולמך הרוחני, יש, בתוך השחור יש לבן, בתוך הלבן יש שחור, והכל זה אין ויאנג. נכון. גם שאתה כל כולך בתוך העולם אחד, תמיד יש...
נכון.
נכון.
נכון, ניסיתי למצוא משהו גם בתוך ה... מהר מאוד הבנתי שאני מתוך ה... מה שהבאתי איתי, אני מסוגלת לייצג כזה גוף, אבל עדיין למצוא את המקום שאני מצליחה לשלב בין לעזור בעצם, ולא לפגוע בייצוג שלי של הלקוח.
תגיד לי, שרון, מה בעצם ההבדל המהותי מבחינתך? הרי את כל כולך עסוקה בעשייה, ולמצוא מילימטר של זמן לדבר איתך היה לי מאוד קשה. את עסוקה עם פה עוד להודעה חדשה, אבל מה ההבדל המהותי הזה בין העבודה עם הבנקים או עם האזרחים? זאת אומרת, מה עושה לך דברים אחרים?
עבודה עם בנק היא עבודה עם מערכת. זו מערכת. אתה עובד עם משהו שהוא, אין בו פן אנושי כמעט. אתה עובד עם פקיד גבייה, אתה עובד עם נהל מחלקה, אתה עובד, בסוף אתה לא עובד עם האדם עצמו. אתה עובד עם איזשהו גוף שזאת המערכת. וכשאתה מגיע אדם אליך, וגוף, זה גוף עסקי בסופו של דבר, זה גוף, יש לו מטרות, יש יעדים. הכל מאוד ברור, ובן אדם שמגיע, זה החיים שלו.
כן. היה איזשהו מקרה ספציפי, או איזשהו משהו פנימי אצלך, שככה הבשיל אותך לתוך חציית הקווים?
האמת היא שמתחילת הדרך, אני זוכרת בתחילתי, בתחילת הדרך, ועוד לקח לי הרבה מאוד זמן לעבור את הקווים.
כבר לא בא לך טוב, את אומרת.
אני ידעתי שמתישהו זה יקרה.
אוקיי. הם ידעו את זה, אלה שקיבלו אותך לעבודה?
לא, 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 לא. אני יכולה לומר, אולי, 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 כן, כי אחד המקרים הראשונים שטיפלתי בהם...
היא משלהם.
זהו, שלחה לי, קרה לי שסגרתי תיק שהיה מאוד ישן. באמת, עשיתי את העבודה כמו שצריך. ועם מישהי דווקא שהייתה חייבת באילת, והיא שלחה לי זר פרחים. כן, עכשיו, זה לא... אני עורכת הדין של הבנק. למה אני מקבלת זר פרחים? אז המחשבה ישר הייתה, אני קיבלתי את התגובה מהבוס שלי, שאומר, כנראה שהוא לא עשית עבודה מספיק טובה.
כן, כן, אם היא עוד אוהבת אותך.
בדיוק.
אם היא עוד אומרת תודה, אז...
בדיוק. איפה טעינו? לגמרי. אז הבנתי שאני כנראה מתישהו זה יקרה.
כן. הבנתי, איזה יופי. אז את יודעת, שרון, כאילו, איך שאתה לא מסובב את זה, ואנחנו, בעניין הזה, אנחנו מבינים לגמרי שהדבר הכי מרכזי במה שקורה ביומיום שלך ושלי ושל כולנו, זה שכסף הרי מגלגל את העולם, נכון? אי אפשר בילדיו.
משמעית.
אז כדאי להתגלגל איתו כמו שצריך ולא לעצור אותו, שלא ידרוס אותנו.
נכון.
לא ידרוס אותנו.
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
אז כסף מגלגל את העולם, כסף גם יודע לשמן גלגלים שלא נוסעים טוב, אבל זה כבר כנראה לתוכנית אחרת, מה שנקרא חובת גילוי נאות. תגידי, שרון, יש לי שאלה אלייך. אנחנו, הרי ביומיום שלך את גם... את לא רק עורכת דין, את גם מנהלת חיים פרטיים משלך, ואת מתנהלת בעולמות כאלה ואחרים, וכולנו יש לנו איזה שמעגלים כספיים כאלה, מעבר לעולמות המקצועיים שלנו. אבל אנחנו עושים הרי מלא טעויות שמסתבכים בהם. אני בעצם מנסה לנסות להבין איתך איפה אנחנו פוגשים את הבנקים, ושם אנחנו נתקעים. ברמה הכי בסיסית שלנו כאזרחים. את יודעת... אני חושב שהגעתי לגיל 16, ואז כל הבנקים חיזרו אחריי, כי הייתי גבוה ובלונדיני. והיום אני נמוך למשקל שלי, דרך אגב, אבל אז הייתי יותר גבוה, וחיזרו אחריי בגיל 16, ואני זוכר, עשיתי חשבונות בכל הבנקים, כי קיבלתי מתנות, ומאז אתה לא גומר איתם. מה שקרה, פיתו אותי, התפתיתי, והלכתי עם זה. איפה את פוגשת את המפגש הזה של אנשים עם המערכת הפיננסית?
אחת הטעויות הנפוצות לדעתי, היא בעצם אותו פיתוי, או אותו לחץ, א', פיתוי וב', לחץ.
כן.
אחד זה פיתוי, כי אנחנו חיים בעולם שאת יודע, אנחנו נורא רוצים עוד ועוד, ורוצים לקנות את זה ולעשות את זה ולתת לילדים את זה, ואנחנו, והיכולת לקבל היום אשראי, אמנם היא פחותה ממה שהיה פעם, אבל עדיין, אתה יכול, יש כרטיסי אשראי חוץ בנקאים, ויש גופים חוץ בנקאים שנותנים אשראי, כל מיני שיטות בכל מיני, ומפתים אותך לקנות את הרכב בהלוואה כזו, אתה יכול בעצם למצוא את עצמך כאילו יש לך הכל, אבל הכל לא שלך, הכל כן. של הבנקים.
הכל אפשרי, אבל בעצם
נכון,
לכאורה.
נכון, נכון, נכון.
ואת יודעת, הרי הבנקים בסופו של דבר מוכרים כסף, וכל מה שהם רוצים זה להמשיך למכור.
נכון.
וכולי, את יודעת, אני זוכר את עצמי בארצות הברית, כמו ישראלים טובים ואחרים, אחרי הטיול של הצבא, עובד במוישס, במובינג, ופותח חשבון בנק, ומרגיש שאני מלך העולם, ואני אומר, אני אפתח חשבון בנק, כדי שאני אוכל להיות באובר.
אין דבר כזה. זהו.
אז זהו שלא.
בדיוק, בדיוק.
אבל פה בעצם כולם מתפרנסים מהאובר, נכון?
נכון, נכון. היום פחות קצת, כי יש מגבלה. נכון, נכון מאוד, נכון מאוד. אבל עדיין הם חיים יותר ממה שבאובר, וזה יותר להוציא יותר ממה שאתה מכניס.
אז במילים אחרות אמרתי רגולציה, אז רק את המשפט הזה, בעצם המערכת האזרחית או הפוליטית או המדינה שומרת עלינו גם קצת מפני הבנקים.
נכון.
זה גם קורה. לא להאמין.
זה לא יודעת אם מפני הבנקים, כמו מפני עצמנו, כי אנחנו, אתה יודע, הפלגנו רחוק עם האשראי, ובסופו של דבר צריך להחזיר את זה.
ואז בעצם יש איזושהי מערכת של חוקים, או רגולציה, קראנו לזה, שבעצם שומרת עלינו מפני עצמנו, כדי לא ליפול בתיאבון הבריא של הבנקים.
נכון.
זה מספיק, זה מצליח, זאת אומרת, אני יודע שאת לא...
אני לא... תראה, מה זה מצליח ומספיק, אני... את יודע, זה מילה...
לא, יש איזה לקונות שהן צועקות לדעתך, זאת אומרת, איך זה שהמדינה מאפשרת לבנקים לקחת, לא יודע, ריביות כאלה או...
תשמע, זה לא... שוב, זה שיקולים שהם הרבה מעבר ל... יכולות שלנו כאזרחים, אבל...
אבל יש במפגש שלך, שרון, עם אנשים שאו נכשלו, או טעו, או נפלו, או קרסו, אני מניח שחלק מהטענות זה למה אף אחד, למה נתנו לזה לקרוא, או למה לא עצרו את זה קודם, נכון?
נכון, נכון, נכון. אבל זה בעיקר, אני מודה שזה די שייך קצת, לדור הקודם, זאת אומרת, עוד לפני המגבלות, אז היה הרבה יותר נפוץ.
רגע, אז את אומרת...
האשראי, גם היום, אני לא יכולה לומר, אני אומרת, היום, אחד הדברים שאני חושבת שחשוב מאוד לשים לב, זה שמישהו שנקלע לאיזושהי בעיה, והם מציעים לו הלוואה בשביל לחסות את המינוס, ועוד הלוואה בשביל לחסות ההלוואה.
כן.
זה מסוג הדברים ש בסופו של דבר, לטעמי לפחות, עלול לפגוע בו, כי מה שקורה הוא כל פעם בעצם צורך אשראי הרבה יותר יקר, כשהבנק שהציע לו את האשראי רואה את עצמו, הוא לא... באינטרס של הלקוח, נכון, הלקוח רוצה להמשיך להתנהל כמו שהוא מתנהל, אבל אין לזה סוף.
מה הטעויות הכי גדולות שאנשים עושים? אני נתתי לך דוגמה על עצמי, זאת אומרת, אני אומר, יאללה, בואו ניכנס לאובר ונקבל כסף בחינם, אבל כסף מאוד יקר.
מאוד יקר, מאוד יקר. אני אומרת, אותו מחזור הלוואות, זו טעות שלדעתי היא מאוד קשה. לחץ של אנשים, אנשים כשמגיעים לאיזשהו, אני חושבת שאנשים שמגיעים ללחץ מהבנק, וממשיכים ופוחדים, אתה יודע, יש את המקום הזה שהבנק אומר, טוב, אם לא תסדיר את החוב, אני מעביר את זה על מחלקת הגבייה, כן. אני מעביר את זה החוצה.
יבואו כאלה מסדין לבן.
יהיה סימון, ולא תוכל לעבוד עם זה, ומאיימים עליך. נכון, יש סימונים, זה נכון, זה לא נעים, אבל הרבה פעמים צריך להבין שדווקא בשלב שאתה עובר לשלב הגבייה, שזה השלב הבא, היכולת שלהם והגמישות שלהם לתת לך אשראי יותר זול, היא הרבה יותר גבוהה. האינטרס של אותה, זה אינטרסים שונים. הסניף מבחינתו מוכר את האשראי.
כן.
המחלקת הגבייה שזה כבר מגיע החוצה, היא רוצה להחזיר את הכסף שניתן. ולכן היכולות שלה והסמכויות שלה הן שונות לחלוטין. אז נכון שזה לא נחמד, זה מערער את החיים, זה קצת לא נוח, אבל כלכלית זה יותר נכון. כי זה עוצר את מחול השדים הזה.
אז תגידי לי רגע, שרון, את אומרת, יש להם את היכולת הזאת לשלוח מכתבים, או כזה לתת הצעות שקשה לסרב להם לבנקים, מה?
זהו, שעדיף לסרב. עדיף לסרב ולחיות עם מה שיש, אם אפשר, ביתרות זכות. נכון, הייתי אומרת, עדיף לחיות על מזומן, אבל זה לא, זה בלתי אפשרי היום, כן, גם זה לא.
זרוק את הכרטיס אשראי, בוא נראה אותך.
בדיוק.
אבל מה השיטות הנפוצות של הבנקים, זאת אומרת, היכולת הזאת, להפעיל עלינו את הלחץ, הזה שאנשים מתפרקים ממנו, לקפוץ, משיח קפץ והודיעו שהוא נהרג, זה בשיר של שלום חנוך.
חד משמעית. זה עוצר לך את החיים, אתה חי היום, בעצם.
כן.
יש לך או אין לך, היום כל החיים סביב הכרטיסי אשראי, אנחנו הכל מחייבים בכרטיסי אשראי, או בהוראות קבע, כל החיים מסתובבים סביב חשבון הבנק שלך, כך או אחרת, אתה איכשהו שם.
אז בעצם הם מפעילים עלינו, גם מפתים אותנו, כי הם רוצים למכור את הסחורה שלהם, שנקראת כסף. הם גם, יש להם מנופי לחץ עלינו, איך אמרת, נכניס לך לרשימה שחורה ולא תוכל לקנות אפילו חצי לחם שחור במקולת למטה.
נכון.
מה עוד הם יכולים לעשות לנו? לצו עצירה מהארץ, נשים יד על חשבון הבנקים, נכון?
כאילו... לא, לא, זה כבר בשלב מתקדם. בשלב מתקדם של הליכים משפטיים, כן, בוודאי, בוודאי. אם אתה כבר הגעת לשלב שאתה חייב בהוצאה לפועל, אז יש לך
אינטרציה. לא, רגע, לפני זה שאליה לבלגן, זאת אומרת, הקטע הזה של...
לפני הבלגן עוד אין הליכים. לפני הבלגן זה עוד שלב אמצע ש...
שמתקשר לך פגיד בנק והוא נורא נחמד, ואז אתה אומר, מה רוצה ממני?
שלא יתקשר אליי, שלא יתקשר אליי.
אבל הוא בעצם, כשמנהל הבנק מתקשר אליך שאתה בעובר, הוא בעצם מתקשר אליך כדי לוודא שאתה תמשיך להישאר בעובר, ותמשיך לשלם את זה, נכון? זאת אומרת, לא...
הוא רוצה שתמשיך לשלם, הוא לא אומר לך את זה, הוא רוצה שתמשיך לשלם.
הוא לא מוטרד מזה שאתה בעובר, הוא מוטרד מזה שהבנת.
לא, להפך, אבל לא, מה, אתה לא מכיר את זה שמתקשרים להציע לך הלוואות? וואו, אני רואה איזה חיוב בכרטיס חוץ בנקאי, אתה לא רוצה הלוואה בשביל, אני מוכר לך הלוואה, כן.
שרון, איך הניסיון שלך בעבודה מול הבנקים מביא אותך השקעה? הרי את גדלת אצל הסיטרא אחרא. גדלת מקצועית הכוונה, או השתפשפת שם, ובעצם הבנת את השטיקים ואת ה... לא שטיקים, את התהליכים. ומה את יכולה לספר לנו על זה? מה את מביאה איתך אל הלקוח, אל האיש הקטן?
א', אני מבינה שאני חושבת בסופו של דבר, תראה, המערכת היא מאוד, מערכת מאוד גדולה, שיש בה המון היררכיה, פקיד, מאחורה מנהל מחלקה וכולי וכולי וכולי, זה נכון לכל הטיפול הזה, אבל בסופו של דבר, כשתיק נמצא בהליך משפטי, לא רואים באמת, כמעט ואין מישהו מהבנק שרואה אותך כלקוח. זאת אומרת, אתה בא עם המצוקה, אתה בא עם המצוקה לעורך הדין שלך או לעורך הדין של הבנק, אבל זה לא. כמה שהוא ינסה עורך הדין של הבנק להיות באמת הכי אמפתי והכי לדברר אותך, זה מאוד קשה. אני חושבת שנכון כמה שאפשר לייצר קשר שהוא בלתי אמצעי, עם לייצר פגישות עם הבנקים, עם מחלקת הגבייה, עם מי שאחראי שם, כי הפגישות האלה בסוף יכולות להביא לפתרון הרבה יותר. זאת אומרת, הפגישה היא לראות בן אדם, שהאדם יראה, יתרשם ממך.
כן, איך אמרת, בסופו של דבר כולנו אנשים, ואם אתה רואה את האדם שמולך, והוא רואה גם הוא לא אדם, אז זה יכול לעבוד יותר טוב.
חד משמעית.
איך אמרה חווה אלברשטיין, רקמה אנושית אחת חיה, לא?
כן.
משהו כזה, הכל בסופו של דבר נשזר ביחד, נכון?
מדויק.
איזה יופי, איזה יופי ששיר, אז יאללה, בוא נשמע אותו קצת.
יאללה.
יאללה.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
את יודעת, שרון, את השיר הזה את בחרת.
נכון.
וכמו את כל שאר השירים בתוכנית הזאת. גם את השיר הזה היא בחרה, אז בואי, בואי, בואי. ודיברנו עליו קצת, ואמרתי לך כזה, יצרתי כזה, ואמרת למה. שאלתי אותך, מה חיבר אותך לשיר הזה?
שאלה?
התחושה האנושית, אני חושב.
כן, כן, ממש. אני חושבת שבאמת, בסוף, אם זוכרים שאנחנו, מאחורי המספרים, מאחורי החובות, מאחורי ההליכים, מאחורי הכל, יש שם אנשים, והרבה פעמים זה ממש, החיים שלהם נמצאים שם, זה יכול להביא את הפתרונות, פתרונות אחרים, רצון לפתרון, פתרון יותר יצירתי, זה יכול להביא משהו אחר.
גם במערכת הפיננסית, it's all about people, כאילו...
חד משמעית. חד משמעית. אני חושבת שזה מה שחסר, אגב, היום במערכת. ככל שהפכנו ליותר דיגיטליים, נעלם הקשר האישי. אין עם מי לדבר.
אבל לפחות שינו את הצליל של הבוט, וזה שנדבר איתך הוא יותר נעים. את יודעת, השיר הזה נכתב בסיטואציה אחרת לגמרי, זאת אומרת, באיזשהו, מוטי עמר כתב והלחין אותו, היה אז בחור צעיר, אי שם בשנות ה-50, ודי סלי, החזקים נגד החלשים, אשכנזים נגד ספרדים, העולים נגד העולים החדשים יותר, או הפחות יותר, וכולי, וכאילו שום דבר לא השתנה, נכון?
כלום לא השתנה.
הבעיות הן אותן בעיות. תגידי, שרון, מה, כאילו, אם מנסים לתכלל את ה, את ה, מה שאנחנו, אנחנו, האזרחים, מסביב, מה המצבים השכיחים שאנשים בעצם מוצאים את עצמם בחובות לבנקים?
יכול להיות מצב של השקעה עסקית גרועה, שבעצם שיקול הדעת היה לא מוצלח, שזה קורה.
אבל זה בגדול,
אירועים,
כאילו...
נכון, אירועים למשל, כמו, אתה יודע, מלחמה עכשיו, בטוחה שאנשים הגיעו למקומות האלה. אבל יש הרבה מאוד מקרים, הליך גירושים, הוא...
זה לא כלכלי להתגרש.
חד משמעית.
לא כדאי.
לא, כי... המלחמה בין בני הזוג, זה גם אם אין מלחמה, זה אירוע,
אירוע כספי, כן. רב נפגעים,
כן.
אבל את יודעת, בוא ניקח רגע, הוא בצבא קבע באיזשהו תפקיד והיא מורה בבית ספר, זוג צעיר ונחמד, משלם משכנתה 5,000 שקל, שזה לא הרבה
okay.
למשך ה-60-70 שנה הבאות, ואין מצב שזוג כזה לא ייכנס לאובר, נכון?
נכון, ודאי. רק ההוצאות של, יש ילדים, יש
שני בעון, ילדים.
יש גנים, יש מטפלת, יש... אין, זה פשוט בלתי אפשרי שאתה לא תהיה באובר.
והם גרים, דמה, במודיעין או משהו כזה, לא במרכז תל אביב, בפריפריה של ה... אין מצב שהם לא יקסו, אז אני אומר כאילו, המערכת, הבנקים, עד כמה הם נשענים על האזרח הקטן, על אותו זוג צעיר שמנסה לקלקל את צעדיו, ודווקא הקרישים היותר גדולים.
אני חושבת שמעמד הביניים הוא, שזה מעמד הביניים.
מעמד הביניים,
מעמד הביניים.
מה שנקרא, אנחנו נשמע את הבורגנים, את הבורגנים דרכנו אחר כך.
אני אומרת עוד פעם, תמיד צחקנו שאם להיות חייב, תהיה חייב בענק לבנק.
אמרו פעם, אם אתה חייב $1,000,000 לבנק, אז אדם הבנק ידאג.
נכון, אבל זה בדיוק ככה, כי אם אתה חייב הרבה מאוד, או תהיה חייב ואין לך כלום, שזה... אין לך מה להפסיד.
אוקיי.
אוקיי, אין. הקושי זה בדיוק המעמד הביניים, שיש להם דירה משועבדת, ורכב עם הלוואה, ומלא התחייבויות, וילדים וכו'. ושם זה תמיד החיים על הקצה, מה שנקרא.
על גבול הדמדומים. אבל את יודעת, כאילו, מהכסף של הבנקים, העניין הזה, זאת אומרת, אני יודע שנהוג לומר שאנחנו, איך שנקרא, אנשי הבורגנים, אוקיי? כל העול של המדינה על כתפינו, אנחנו הולכים, משלמים את המס הכנסה, אחד שהוא מורה והיא עובדת, הוא עובד שם באיזשהו מפעל או משהו כזה, אין שם חצי שקל שחור, ויש שם, והמס הכנסה שם יושב שם על הראש, והביטוח לאומי גוזר את מה שהוא צריך בלי שהם בכלל ישאלו אף אחד, והם הולכים גם למילואים ולצבא, וכאילו, נו, את יודעת, השכבת האמצע הזאת היא זו שכולם מחזיקה גם את המערכת הפיננסית?
אני לא בהכרח רק היא מחזיקה את המערכת הפיננסית, אבל היא ללא ספק שכבה מאוד מאוד משמעותית, אבל היא שכבה, לדעתי, מאוד מאוימת. זאת אומרת, היא שכבה שהיא...
קל לאיים עליה.
קל לאיים עליה. היא מועדת לנפילות יותר ממישהו שהוא בעצם... עוד פעם, גם הגדולים ראינו לא פעם אין תעודת ביטוח לאף אחד.
את יודעת, יש דבר כזה שאומרים, בדרך כלל המערכת, או אנשים, לא בהכרח מערכת, נלחמים לא נגד מי שצריך, אלא נגד מי שהם יכולים. ואני אשאל, אני לא יודע אם את מכירה, לא צריך את המספרים, אבל אולי באחוזים, נגיד מתוך 100% נכסים, או 100% כסף שהבנק מטפל בו, אחראי עליו, כמה מתוך זה של אותם זוגות צעירים, וכמה מתוך האנרגיה שהבנק משקיע בגבייה נעשית מולם? יש איזושהי קורלציה או התאמה בין... בין מידת ההתעסקות באנשים לבין כמות הכסף שהם חייבים?
כן, לא בהכרח. זאת אומרת, אני לא יכולה להגיד לך שלמשל, אם אני אקח את זה קצת לעולם, ברזולוציה קצת של עבודה בתחום הזה,
כן.
אם העבירו לנו איזשהו תיק לטיפול משפטי שחייבים 20,000 שקלים, או 100,000, או 500,000, אותם משאבים מושקעים שם. זה מבחינת הבנק, זה...
זאת אומרת, מישהו יושב ונותן עבודה לצוות המשפטי, לזה, הוא לא מסתכל על תג המחיר?
הוא מסתכל על תג המחיר. כן, ועדיין, שוב, אם אתה חייבים הרבה מאוד כסף, אז היכולת של הבנק או הרצון של הבנק להחזיר כמה שיותר חזרה, היא יותר גדולה. זאת אומרת, אם אתה חייב 50 מיליון ותציע 15 מיליון אולי, כי אין לך יותר, אז הבנק ייקח את זה בשתי ידיים.
כי זה 15 מיליון.
יפה, אוקיי. אז אם תהיה חייב 50 ותציע 15, 50,000, תציע 15, לא כל כך מהר.
זה הכלל הזה שעדיף להיות, שלא יהיה לך כסף ושתהיה חייב הרבה. אני פה לקרוע את הכרטיסי האשראי שלי, כאילו, to melt them down. את יודע, דיברנו שרון, סיפרתי לך שאני ככה בהבנותיי הרבים והגדולים, אני מצאתי את עצמי אי פעם, אי שם בעבר, מקליט את ועדת ביקורת של בנק כלשהו, מהגדולים בארץ, ואני זוכר, הייתי נער צעיר ורח בשנים, ואני זוכר שנדמתי איך הם בעצם מבזבזים מיליונים וחוסכים שקלים. זאת אומרת, ועדה שלמה של אנשים, שאנשים כאילו אנשים שעשו שניים, שלושה דברים בחיים שלהם, מתעסקים בעניינים פיננסיים, יכולים לדבר חצי שעה לאשר או לא לאשר, האם בפינת הקפה ישדרגו אותה עם עוגות או בלי עוגות, אבל באותה קלות בלתי כמעט נסבלת, הם יכולים גם כן למחוק חובות במיליונים או להיכנס להתחייבויות גדולות יותר. הבנקים, ואז את אמרת לי, שרון, ש... לבנק גם יש אינטרס בעצם גם למחוק חובות, אבל גם להמשיך לגבות אותם.
זה מה שקורה.
תעשי לי סדר, איך זה... הרי אם במאזן של הבנק הוא בעצם אומר, אוקיי, האדון הזה אני כבר ממנו לא אוכל לקבל את הכסף, חלס, ומבטר, מוחקים את השורה הזאת, אז למה ממשיכים...
כי מהותית, מבחינת הבנק הוא נשאר חייב. זה שאני בחרתי חשבונאית למחוק את החוב, בחרתי למחוק. אני... אתה חייב את הכסף, לקח את הכסף, תחזיר אותו. ולכן אני ממשיך בהליכים נגדך.
אז רגע, אז הבנק נהנה פעמיים. זאת אומרת, מצד אחד החוב ירד מהמאזן, או כאילו הבנק לא מציג רווח, או מקטין את אחוז הרווח שלו, ומשלם את המיסוי בהתאם. מצד שני, הוא ממשיך לגבות את זה.
נכון. ולכן, אגב, חובות מאוד ישנים, יותר קל להגיע גם להסדרים בהם, כי הבנק כבר מבחינתו... מוכן מאוד להתפשר בשלב הזה.
הבנתי. עכשיו, תגידי לי, שרון, בואי שנייה רגע, בוא נחזור אלייך. דיברנו על הבנקים ועל אלה והם, אז בואי, את פה.
אני פה.
באת לפה. מתי כדאי להתקשר אלייך או להיעזר בך?
אני חושבת שנכון להיעזר כבר בשלב מאוד ראשוני.
בטלפון הראשון של מנהל הבנק?
לא, 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 לא כל טלפון צריך להתקשר עלינו, לא, לא, לא.
אני עסוקה, בוא.
לא, לא, לא.
בוא, יש לי שניים, שלושה דברים, בוא.
אבל בשלב שמגיע, שמגיעים למצוקה שמתחילים לומר, אנחנו נוציא את זה לגביע, אנחנו נעביר את זה לחזה, ויהיה לך זה, ויהיה לך זה, כן הייתי מתייעצת, כן הייתי מנסה לראות אם יש, מה המשמעות של זה לפחות, להבין מה זה אומר. להבין איך מתמודדים, יש יתרונות, יש חסרונות, אפשר לעשות, לקיים איזושהי פגישה משותפת, לפעמים אפשר לייצר פתרון אז, בשלב הזה עוד לפני שהמצב יתרדר.
הבנתי, ואיך אפשר בעצם להתמודד עם הלחץ בלתי הוגן הזה? זאת אומרת, מה, את כאילו אומרת להם, את מתקשרת לקולגות שלך, שהם בעצם אנשים שאולי עבדת איתם, או אנשים שהיו כמוך, ואת אומרת להם, תקשיבו, מדברת שרון, אני בתיק של... של א' או ב', כאילו, איך מתמודדים עם זה? מה...
מנסים להבין מה העניין, מנסים להבין. קודם כל, אתה מנסה מהלקוח להבין מה יכולות ההחזר שלו בכלל, להבין איך אתה מצליח לעזור לו רגע לעמוד על הרגליים.
אוקיי.
להבין את הסיכונים ואת הסיכויים. זאת אומרת, אם אני, יש לי לקוח שמגיע חסר כל, והבנק מתעקש להמשיך ולהמשיך, עכשיו, ברגע שאתה מעמיד ומביא את זה לבנק ואומר, תקשיבו, תיקחו אותו כל הדרך הארוכה הזו, תנערו אותו, לא יהיה כלום, אוקיי? זה לא שאם תלחצו יותר...
תהפוך לי את הכיס, לא תמצא כלום,
בדיוק,
קצת
בדיוק.
חול.
אז בואו נראה מה אפשר להוציא, כי זה בסוף, זה טובתך וטובתו זאת הטובה.
אז בעצם, תני לי איזה, את יודעת, מה שנקרא, בלי להזכיר שמות או מספרי תיקים או טלפון וכולי, תני לי איזה דוגמה. תפתחי רגע את היומה שלך, תסתכלי מה התיק של מחר. אני צריך פה, אני רוצה להרגיש קצת בשר שם.
דוגמה, אני יכולה לומר שהיו לנו תיקים, אני עוד פעם, זה לא תיקים שנסגרו, לא בהכרח כאלה שנשנה, אני מייצגת כאלה שגם מגיעים לשלבים מתקדמים, זאת אומרת, שמגיעים כבר אחרי שזה כבר, כל הבלגן הזה קרה.
כן. שזה לא מאוחר, זאת אומרת, זה עדיין לא מאוחר מדי.
אפשר, הכל, נכון, נכון, יש לי לקוח שהגיע אלינו עם הרבה מאוד חובות, כתוצאה מבאמת שהוא החלפת עיסוק, הוא עבד בזה, הלך לזה, באיזשהו שלב התחיל לעבוד בחול, והוא לקח מפה ולקח מפה, ובקיצור היה חובות של כמה מיליונים, וביקש להגיע להסדר. עכשיו, אתה מגיע, כשאתה מבקש להגיע להסדר בשלב הזה, ואין תיקים, זאת אומרת, אין באמת עוד הליכים, זה פחות, זה עכשיו, פחות באים לקראתך, כי אתה גם מוחזק בתור מישהו שיש לו. לצורך כך, בעצם, יש הליכים בחוק שאתה יכול, הליכים משפטיים שאתה יכול לנקוד, כמו הליכי חדלות פירעון, בזמנו זה היה הסדר נושים, שבעצם גורם לכולם לעכב הליכים, הוא מתחיל לשלם שם תשלומים, ובסוף מגיעים להסדר כולל. כשמשלמים כמובן לא את 100% של החובות, הגענו למשהו כמו 50% שולם, לאורך שנים, הוא המשיך לעבוד בחול, המשיכו לשמור לרמת חיים, בעצם המשיכו לנהל את החיים עד כמה שניתן, בלי הפרעה.
שזה בעצם טוב לכולם.
נכון.
כי הבנק יש לו איזה רנטה כזאת.
נכון מאוד.
קבועה, נכון. והוא יכול גם לנשום תוך כדי.
כי שוב, המשך לחץ, כשיש עוד הרבה מאוד נושים, אוקיי, הם היו ממוטטים אותו, הוא לא היה מפסיק לעבוד, לא הייתה הכנסה, הם לא היו רואים כסף, הוא היה מתמוטט, אף אחד לא ירוויח מזה.
אז עוד פעם אנחנו מגיעים לאותה שכבת ביניים שמחזיקה את הכל על הכתפיים.
נכון מאוד.
איך קוראים להם? בורז'ואה, לא? בורגנים.
הבורגנים.
כן, הבורגנים. אז בוא נשמע אותם קצת.
רק שאני אכיר אותך.
הנה חלפה לה ופנייך שוב
עוד
תקיפי הים. עם האור נוסיף ללכת הלאה עוד הדרך רפה
נורא צריך לדעת. לא, זה ספציפי, זה לא יותר קשה או פחות קשה, זה... כן, אתה חושב שקביעה במרכז הקביעה זה סוד? אני לא יודעת, פשוט תחום אחר לגמרי. הכנסת אותם להליך חדות פרום. עם ענת. כמו שאמרתי, עם ענת. כשענת.
רסיסים של אור בדימותייך וחיוך שוב מגשש דרכו אליי כל הטוב עודנו לפנייך
זאת הדרך לפעמים
של כתפי
הוא יצא נקי כאילו אחר לא, זה לא נמחק לגמרי הסימונים לא נמחקים, נכון? נכון? לא צריך, אבל לא צריך, יודע מה עדיף ככה, עדיף זה שומר חג בסופו של דבר, מי שנקלע לזה, לא, כרגע שזה לא בגלל תהליכים שלו, אבל אז עדיף לפעמים שלא לקבל אשראי, ולחיות במסגרת מה שיש לך. הכי
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
אוקיי, אז מקמנו את הטובים בצד של הטובים, הרעים בצד של הרעים, הכל מאוד ברור, למרות שאלה מנסים להיות אלה ואלה, גם אלה, איך אמרת, כאלה שמנסים לנצל, נמצאים הרי בכל מקום, אבל הכללים די ברורים. על מה שרציתי לשאול אותך, שרון, איזה כלים בעצם עומדים בפני אותה מורה שנשואה לאנשים הפשוטים להתמודד מולם? את הרי מקבלת שכר טרחה, את עובדת, את נותנת עבודה. זאת אומרת, מה עומד לרשות? יש עמותות? יש... מה?
תראה.
איך זה...
שוב, שאלה באיזה שלב אתה נמצא. אני, אם מישהו מגיע אליי בשלב שהוא כבר בעצם, או קיבל, הגישו נגדו תביעה, או פתחו תיק הוצאה לפועל, אפשר לנסות להגיע לשם הסדרים כאלה או אחרים. אפשר לנסות, עוד פעם תלוי...
את מדברת על הידברות, שרון, או את מדברת על תביעה?
גם
הידברות,
לא,
מה?
לא. גם הידברות, תראה, בכל שלב הידברות זה, זה, זה נכון.
תמיד אפשרות, נכון.
תמיד אפשרות. אבל כשמישהו מגיע באמת נקלע לאיזשהו מצב של חובות, לא, זה לא, 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 לא אגדיר כבדים או לא, כי זה הכל, אתה יודע, יחסי. אז יש כלים היום, של הליכי חדלות פירעון למשל או דרכים להתגונן מפני הבנק שוב תלוי בסיטואציה אבל
תגידי לי שרון יש איזה מצב כזה שהם כאילו מתקשרים לבנק או את מתקשרת בשמו של הלקוח שלך ואת אומרת חבר'ה בוא עזוב פתח רגע יומן בוא יום שבוע הבא יום שני בוא נשב נדבר ננסה זאת אומרת זה עובד ככה או שזה רק מכתבים ומיילים
לא זה יכול לקרות ככה אני יכולה לומר ש
ככה באחד על אחד
זה הרבה פעמים זהו שזה יותר קל לי יותר קל לנו, לנו יש יותר, כשהבנק מיוצא כבר, שהתיק יצא לטיפול משפטי, אז יותר פשוט לי.
ואז מדברת
עם... עם עורך הדין, זה קולגה, ובדרך כלל זה משרדים שאנחנו מכירים כבר, אנחנו כבר יודעים, מנהלים, יודעים.
וכאילו אתם משוחררים מהעניין הרגשי.
אנחנו לא, אנחנו פשוט מכירים את השפה. אנחנו יודעים איך הראש בצד השני חושב, מה הם מחפשים, מתי הם יכולים לוותר, נניח, סתם לדוגמה, כל סוף שנה יש מבצעי גבייה, תמיד הבנק רוצה להחזיר לקראת סוף שנה כמה שיותר כסף הביתה, בשלב הזה הוא גם מוכן לוותר יותר. אנחנו יודעים, תזמון הרבה פעמים, יש לו הרבה מאוד משקל בעניין הזה. ואנחנו יודעים גם ככה את השיקולים, זאת אומרת, אני בדיוק יודעת מה להגיד בשביל שאחר כך לקבל את התוצאה שאני רוצה.
את יודעת, את אמרת לי דבר מאוד מעניין, כשדיברנו לפני זה על רגולציה ועל חקיקה, ובעצם איפה המדינה פה במרחב הזה שבין הבנקים לבין האזרחים, אמרת, המדינה דווקא לוקחת עם השנים קצת יותר מקום לטובת האזרח, ובעצם שומרת על המערכת, בסופו של דבר זה גם חוזר אליה, זה בסדר, זה לא רק מאהבת הפרט, אבל הגרף הוא באמת כזה שהדברים הולכים ומתכנסים ומסתדרים, מערכות היחסים האלה בינינו לבנקים, או הקרחנה נשארת?
אני חושבת שהקרחנה פחות קיימת.
אוקיי.
אני לא יכולה להגיד לך אם זה מקל על האזרח, כי בסופו של דבר היום למשל, לבנקים יש הרבה פחות עם כל דירוגי האשראי וכולי, לבנקים יש הרבה פחות גמישות במתן אשראי, בריביות למשל, אם אתה היום, אם דירוג האשראי שלך נמוך, תקבל ריבית מאוד גבוהה, שזה יוצא, אתה יודע, דווקא אתה, אם יש לך דירוג אשראי, כנראה שמצבך הכלכלי לא מי יודע מה, אז תקבל ריבית הרבה יותר גבוהה, זאת אומרת, תקנה כסף הרבה יותר יקר. אם דירוג האשראי שלך טוב, זאת אומרת, אתה לא צריך אותם, אז אתה תקבל כסף זול. אבל זה המצב היום. לא בהכרח תמיד עובד לטובת האזרח. זה פחות נותן להתפרע אולי, אבל יש, אתה יודע, אבל מול זה, אתה יודע, כמו גופים שהם לא בנקים. אשראי הוא לא היום, זה לא רק בנק. חברות ביטוח נותות אשראי, גופים פרטיים, יש אשראי חוץ-בנקאי. לא, יש כרטיסי אשראי, יש מלא אופציות. היום אתה רוצה כסף, יש מלא כסף. ולא מוכרים לך כסף, אז מוכרים לך את הכסף בדרך אחרת. תקנה את זה, תקבל את זה, הלוואה לזה, הלוואה להוא.
כן. ואת יודעת, איך שאת לא מסובבת את זה, בסופו של דבר, אנחנו הרי צריכים לבחור נכון, נכון? הבחירות שלנו בחיים הם אלה שהם
סוף מעשה במחשבה תחילה.
כן, בדיוק, אז כן, לבחור נכון. את יודעת, אמיר דדון סידר לנו יופי של שיר, שאת ביקשת להכניס אותו פה לשיר.
מעניין. כי
אם אנחנו בוחרים נכון, אז הכל מסתדר.
מנסים לבחור נכון.
אבל זה לא קורה. אנחנו לא בוחרים נכון.
אנחנו לא יודעים מה יקרה בעתיד, זו הבעיה.
איזה יופי. אז בואו ניתן לאמיר דדון קצת לשמור אותנו.
מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזרגל. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב. בלי להביט שוב לאחור, לבחור נכון. אותו הכל מדבר אליי, פוגש בי בלילות, הולך מבלי להבין לאן, האם ידע לחזור. מבט חטוף מסביב ודאי, יותר כבר לא אפור. יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול. מתי אלמד לבחור נכון,
כל המקומות אנשים
להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
אני צוחק כי נתקעתי על השורה הזאת של אמיר דדון, מתי אלמד לבחור נכון. זאת אומרת, זה סוג של שאלה רטורית, שאין עליה תשובה. שרון, את יודעת, כולנו מסתובבים היום, הרי היום המושג בנק הוא וירטואלי כמעט כמו כל דבר אינטרנטי אחר. הקורונה עשתה הרבה, תרמה מאוד לחוסר המפגש הבין אישי הזה, וסניפי בנקים נסגרים בשטח, אבל נפתחים
בדיגיטל.
בדיגיטל. מה זה עושה? זאת אומרת, זה מסבך אותנו יותר, או דווקא פותר עניינים, סוגר פינות?
אני חושבת שזה מסבך יותר. אני חושבת שכן, אני חושבת שנעלם, ברגע שנעלם הקשר האישי, אז כאילו העלימו את האזרח. אנחנו נעלמנו, הלקוחות נעלמו. אתה מספר, אוקיי?
כן.
אתה לא יותר מאשר שורה, אין לך כל כך עם מי להתייעץ, עם מי לדבר, למי להעביר את ה... אין.
ופחות ופחות אנשים יכולים גם למצוא את הפתרונות לזה. אני כאילו
נכון,
מוצא
מאוד.
את עצמי,
נכון.
כאילו עוזר מול הבנק. כן, כן, זה מסבך את העניינים מצד אחד, זה מפשט אותם כנראה מצד שני, אבל בשורה התחתונה אין לנו מה להחליט, אנחנו לא יכולים לחזור אחורה, נכון? אין דבר כזה, תשב בתור, תיקח מספר ותדבר עם צביקה מהבנק.
כן, נכון, נכון.
אז אנחנו נדבר עם שרון, במקום עם צביקה. תגידי, שרון, את יודעת, אנחנו צריכים להיפרד.
אוי.
לא נורא, נכון?
לא, נחזור.
נחזור, כן, נחזור. כסף כאילו למכור, כסף כולם צריכים.
לא, נדבר לא על כסף.
נדבר על דברים אחרים. נכון, יש לנו על כל שאר הרשימה.
שלי, כן.
יש איזה משהו שהיית רוצה למסור לעם ישראל באשר הוא בנושא הזה?
כן, שאני חושבת שאומנם להיקלע לקשיים, א', כשלוקחים התחייבות, באמת צריך לא לקחת את המקסימום שאתה יכול, לחשוב קדימה ולהגיד, אוקיי, אולי משהו יקרה בדרך, בוא נהיה זהירים, ניקח קצת פחות. יתחייב על פחות מההחזרים שאני במקסימום מסוגל כרגע.
כן.
ולהבין שזה לא הסוף. אוקיי, אפשר, יש אנשים שמוכנים לעזור, יש אנשים שמסוגלים לעזור. כן.
אז את סוגרת לנו יופי של מעגל עם מה שהתחלנו, עם השם של התוכנית, קראנו לה חוב זה הסוף, זה את ככה דייקת את המילים, זה גם סימן שאלה, גם סימן קריאה, וזה לא.
זה לא.
את אומרת, זה לא הסוף. תרגיע, יהיה בסדר.
נכון מאוד.
נשימות, קצת יוגה.
פילאטיס.
פילאטיס, מכשירים.
בדיוק.
אמרת לי שפילאטיס כבר את מהוותיקים, את לא אלה שפתחו לפני שבועיים.
לא, לא, ממש לא.
איזה יופי, אז אני לא אפסה איתך פילאטיס. לא, יוגה, אולי, כן. כן, אז כן, אז קודם כל רציתי להגיד לך תודה רבה. תודה רבה שמה שנקרא התפנית מעיסוקי החרבים ו... הגעת אלינו לאולפן כדי ככה להשאיר אותנו שזה לא הסוף, תרגיעו, יהיה בסדר, נכון?
כן,
זה
משמעית.
השורה התחתונה.
כן.
ומה שהיה הוא שיהיה, ולמרות זאת אנחנו נסתדר, נכון?
נכון מאוד.
אז יופי, אז ממש תודה שהיית פה. אני
תודה
ממש שמח שהיית.
כאן.
ואנחנו נתראה במקומות אחרים, בכל המקומות האחרים, עם לתת ולקחת, ועם כל מה שאפשר. תודה רבה.
תודה.
ניסיתי מאוד להילחם ברוחות, לא סיפרתי לך כמה ניתקתי את עצמי מהרוב, אך בתוך המציאות חטפתי ג'ננה. אדם צריך שתהיה לו מילה, קצת מקום בעולם, אבל לא נשכחת, וכל אמיתי לתפילה ורגע מושלם, ולתת ולקחת ולא לפחד מהפחד. ניסיתי, ניסיתי לצוף יחסי אהבה, זה משחק מלוכלך קצת, מציפור שוב למדתי לעוף, לנחות בשלווה, לא ליפול על התחת. אדם צריך שתהיה לו מילה, קצת מקום בעולם, אבל לא נשכחת, ורגע מושלם כדי לתת ולקחת ולא לפחד.
הייתי צריך, לא היית במקומי,
מה היית
זומרת?
5:10, אנחנו נפתח את השידור.
תמשיך כי צריך להמשיך, אם אתה אמיתי, בשבילי אתה המלך. אדם צריך שתהיה לו מילה, קצת מקום בעולם, אהבה לא נשכחה. וכל אמיתי לתפילה, ורגע מושלם, ולתת ולקחת. צריך